אנחנו אוחזים מוריי ואת שלום. קבענו לעצמנו כמה נקודות. קודם כל דיברנו בשיעור הקודם, סיכום קצר. דיברנו על התיחום של פרובנס, גם גיאוגרפית וגם כרונולוגית, שעזר לנו שני הדברים להבין כאילו את המפעל התורני שיש שם. מצד אחד הם בין העולמות, הם בין הצפון, בין רבנותם לבין הדרום. והייתי אומר ככה, משמשים אצלם ברבוביה רבן אותם ועריף ככוחות שהם התשתית של הלימוד, וגם ראינו איך הם הרס התרגומים, מפגשים בין פוגשים רמבה וכו', וגם העובדה שהמאה ה-12 משבץ אותם במעט השינוי בסדר היום של הלימוד, מלימוד שקולט מה שנאמר במקורות, שמעבד את החומר ומארגן אותו, מביא אותך לכדי המסקנה, ללימוד שמתבונן לעומק בתוך הדברים ומוצא בו הבנות חדשות, תובנות חדשות. על רקע זה ראינו בעיקר את הדמויות של הרייבד ובעל המאור שפתחנו בבעל המאור, וראינו איך בעל המאור בעצם כותב חיבור על סדר הריף, אבל לאמיתו של דבר הוא כותב על הגמרא. שיכולתם לראות, מי שלומד עכשיו סוגיית עוף וגבינה, בעל המאור פה, ההסבר שלו בסוגיה דומה מאוד למי? ראיתם אותו כבר? דומה לרבי נותם. הוא מערער על נקודה אחת בדברי רבי נותם, על הבן תפשיל לתפשיל. אבל בגדול, בעל המאור פה הולך בעקבות דברי רבי נותם. לעומת זאת ראינו שהרייבד נהדר דיאלקטיקה, או הרייבד הוא מצד אחד... חדשן גדול, נחשב כגדולי המפרשים, אבל יחד עם זה הרייבד הוא לא עובד בצורה דיאלקטית, הוא עובד בתוך הסוגיה על הדף, הוא קודח לעומק, הוא מנסה לעמוד על המושגים שלה, על הלכידות הפנימית שלה, פחות עוסק בפתיחת הנושא על ידי זה שהוא מביא את לחמו מרחוק. במובן הזה הוא לא דיאלקטיקן, אבל הוא שייך בשורש נשמתו לנבחרת של רבינו תם, במובן שהפרשנות שלו היא כבר שונה מרש"י, היא לא רק לשאול מה כתוב על הדף, אלא היא לבחון לעומק את הרעיונות שעל פניו נראים בדף, שהם דורשים זיכוך וברור. וכפי שהוזכר בפעם קודמת, רייבד כותב פרשנות לרוב הש"ס, ורובה הגדול היא נעלמה, כי היא נבלעה על ידי ממשיכי דרכו בקטלוניה. וזאת משום שהרייבד עצמו, כשהוא כותב את הפירושים, הם קצת יבשים, כן.
אבל בתוך הטקסטים, הרוב הש"ס יש את זה בכאילו...
בוא נאמר ככה, מה יש בידינו? אז הגיע לידינו, נתפס.
אני חושב שאני מייחס גם לרייבד,
מתוך... כן, אז קודם כל נתפס, רייבד על בבא קמא ועל מסכת עבודה זרה. יש, אולי אתה זוכר קצת לבבא מציעא, בשיטה המקובצת בבבא מציעא יש לא מעט ציטוטים של רייבד. יש בשיטה המקובצת בבא בתרא ציטוטי רייבד. אני עכשיו לומד לעצמי במסגרת אחרת ברכות, פרק שביעי, גם רשב"א, גם גדולי פרובן שם מצטטים המון המון רייבד, גם הרמב"ן דרך אגב מצטט שם בשמו, כתב הרייבד, זה דברים שהוא כתב על הדף. הרייבד לפי הידיעות שלנו כתב פירושים על רוב הש"ס. אומר, הפירושים האלה הם לא פירוש רציף שורה אחרי שורה, זה רש"י, אלא הם על נושאים מתוך הדף. הרייבד חרש את המסכת. העניין הוא שהרייבד בשורש נשמתו, הכתיבה שלו כשהוא כותב על הדף היא כתיבה שהיא קצת יבשה. מתי הוא במיטבו? יש מישהו על הכוונת, נכון? ולכן גם יצא שמו בעולם כבעל השגות, שהוא ידע לירד טילים, הוא כאילו טיל נומם. אבל זה קצת טעות להשיג אותו כך, כי עיקר מפעלו הספרותי לא היה ביקורות ספרים שלו ולא ההשגות שלו, עיקר המפעל שלו היה התבוננות מחודשת בש"ס. הזכרנו בפעם קודמת, שאני לא יכול לא לחזור על זה, שהרייבד חי בתחושה שהוא חורש את החומר ראשון, הוא בלי מורה, כן? זוכרים את הדברים שלו בהלכות לולב? שנקרא את זה עוד פעם? כמה המקורות שלו? בענן ברח מי שמיה נתבררו אצלנו הדברים מן התוספתא, מן הירושלמי, מקצתם מן הגמרא, זה פלא להראות את זה כך. ומה הוא כותב? הוא בראש השכל הברור והאמיתי. הוא הבורר, הוא הזרוע, הוא המדקדק. עכשיו כשמסתכלים על הרייבד, קודם כל רואים תופעה מאוד מאוד בולטת. שהרייבד מאוד אהב להתמודד עם שדות בור בהלכה. הוא אהב ללכת לתחומים שאף אחד לא כתב עליהם. ככה הזכרנו פעם קודמת, יש לו פירוש גדול על תורת כהנים. הוא כותב פירוש על מסכתות שאף אחד לא פירש אותם. יש לו פירוש על מסכת קינים, יש לו פירוש על מסכת עדויות. בתחילת הפירוש לעדויות הוא כותב, אין לי רב ואין לי מורה. כלומר, אדם שחי בתודעה... סליחה?
זה גם במה שמוצאים עכשיו עדויות, אז מוצאים את זה עם הפירוש שלו ממש.
נכון, נכון, נכון. זה לא הלך לאיבוד, אבל נדבר מיד מה קרה בפירושים האלה, כי יש שם דברים ממש מרתקים מבחינת איך הוא כותב. מיד אני אסביר. אבל גדול זה חכם שנמשך כאילו למקומות שאחרים לא כתבו. כאילו רש"י פירש את השעה, הוא הולך למקומות אחרים. כן, אתם רוצים כאילו משל, שרב חיים מתחיל את המהפכה הלמדנית שלו, הוא פתאום מתחיל מות תארות. יש גם המאה ה-18, הם רוצים קצת איזושהי דוגמה לדבר, מרגישים קצת מיצוי של דרך הלימוד הקודמת, אז אחד מהדרכים למצוא אפיקים חדשים ללמדנות, זה ללמוד דברים שלא למדו. בואו ניקח דוגמה שהגת אריה. קוראים את החכם הזה, חכם מחצי שני של המאה ה-18, ובין זמנו של הגאון מווילנה, הוא כותב ספר על אור החיים. כלומר, הוא הולך למסכתות שפחות פרשו אותן, אז הוא כותב שם על דיחות קריאת שמה, ועל תפילה, ועל סיפור יציאת מצרים, ואז הוא כותב פירוש על השס, גבורות ארי, וטורי אבן, שהוא כותב על ראש השנה, על תענית, על מכות, ומסכתות פחות נלמדות. אפשר לראות את תופעה כזאת, שחכמים הולכים לכל מיני פינות כאלה שאחרים לא כתבו עליהם, והרייבד הוא כזה, אבל הרייבד בין יתר הוא כזה, כי הרייבד לא חי במסורת פרשנית. כלומר, הרייבד הוא, הייתי אומר בצורה הבאה, הרייבד מתאתגר מהשדות העלומים בהלכה. עכשיו, כשחכם מאופיין בכוחות כאלה, אז הוא גם, כשהוא ניגש לבבלי, למרות שהוא כבר נלמד ונתחן, גם אליו הוא ניגש בכוחות חדשים ורעננים.
מהתוספת מהירושלמי
מקצתה
מן
הגמרא. שאלה טובה. שאלה מצוינת. הרי ברור ש... שאלה מצוינת. הרי ברור שהרוב זה הגמרא, נכון? וכן אני יכול לספר לכם, הזכרתי פעם קודמת שלסבא שלי היה שורש נשמה של הרייבד, שאחד מהדברים שנורא בולטים אצל הרייבד זה גם התחושה שאין לי רב ומורה, שאומר, בעצם אני אומר דברים חדשים, החשיבות השכל, כאילו הסיפור הזה שהוא כותב בראש השכל הברור. פעם ככה שמעתי מאבא שלי, הוא היה בשיעור, אב של הבצ'יק באיזה שיעור אמר סברה, מישהו בשיעור ראים את היד, אמר מה המקור שלך, אתה יודע ממנו ככה, שלוש פעמים הוא תקף אותו מי, כאילו מנה נמילי, עד שהוא הסתכל עליו עם העיניים שלו שהיו די מפחידות, והוא אמר לו a clear and logical mind, כאילו שכל הגיוני ובהיר, כאילו אדם לומד תורה, קודם כל אתה רואה עם השכל שלך. כאילו הרייבד חי בתחושה שהשכל הוא מקור להתגלות, שהוא מבין דברים. ההתפעמות הזאת, מה אני יכול להגיד, שאני לומד גמרא ביון, מי יוצא לי להבין פתאום משהו, איזה התפעמות יש, כאילו זה תחושה מדהימה. הרייבד חי בתודעה כזאת, שאני רואה דברים במקורות שנעלמו מעיני אחרים. כלומר, אם העולם של הגאונים כאילו נורא זרם על, על המסורת, רבי יהודה הגאון, זוכרים אותו? לא אמר דבר שלא שמע מרבותיו. אצל הרייבד, השם המשחק הוא שאני אומר דברים שאף אחד אחר לא ראה אותם לפניי. כלומר, הוא חי בתודעה שהוא מצליח לפענח את הצפונות של התורה, הוא כאילו הוא יורד לעומקם של דברים. כאילו, יש מקומות ברייבד שהוא מתבטא שרוח הקודש נגלה בבית מדרשנו. ותדעו לכם שהדרך המקובלת להבין את זה, יש איזה פרק שלם בספר של הדוד שלי על הרייבד, דרך המקובלת להבין, זה דרך להגיד, וואו, הבריק לי ברק, כאילו, וואו, איזה רעיון, איפה אמרתי, זה חידוש, כן? דברו עם הרב רם, הרב רם גם מדבר ככה, הוא אומר, לא, באמת היה לו רוח הקודש, כן? כאילו, אז בואו נעזוב את השאלה, אם לראש הישיבה פה יש רוח הקודש, הוא חי בתודעה כזאת שיש לו רוח הקודש, אבל זה סוג של התפעמות שנגלים לי הסודות. כאילו, יצא לי לדבר לא מזמן עם התלמידים שלי בשיעור, על המסתורין שבתורה. אמרתי, המסתורין שבתורה זה לא זוהר. או לרוץ לספרות הנסתר. תוך הגמרא יש מסתורים. כי מעבר למשמעות הגלויה על פני השטח, יש איזושהי משמעות נסתרת יותר, עמוקה יותר בפנים. כאילו, אמרתי להם, ללמוד גמרא בעיון זה להיות בחדר הסודות. שם מגלים סתרי תורה. אנחנו צריכים לגרד את פני השטח ולנסות לרדת לעומק החוכמה שיש פה בתוך הספר הזה. הרייבד חי ככה בתחושה כזאת. אני מחדש, אני אומר דברים חדשים, שזה הולך יחד עם עוד שני דברים שאת שניהם היה לרב סולובייצ'יק, שתדעו, את שניהם. הדבר הראשון הוא שהבנאדם הזה יורה בתנועה. מה אני מתכוון? הרעיון אף פעם לא סגור. יש חכמים, שפעם שמעתי מאבא שלי דימוי יפהפה, יש הרי מקווה ומעיין, יש חכמים כמו מקווה. מה הכוונה? הם אוגרים הרבה מים, אוגרים, אוגרים, יש שם מאגר גדול, זוחלים פוסל במקווה, הכל צריך את זה במקום אחד, ויש להם את הכוח האדיר הזה שהכל פשוט כל הידע אצלם. ויש חכמים שכמו מעיין, הם מפקים, אין שם, כל הזמן יש תנועה, כל הזמן יוצא עוד מים ועוד מים. וכשאתה קורא רייבד, תמיד התחושה היא שזה מה שאני חושב היום על הסוגיה, אבל מחר אני אחשוב אחרת. והתחושה היא תחושה מאוד מאוד חזקה של... כשיש פה איזה סוד שהולך ונגלה, הולך ונחשף, ואני כחכם הוא מקבל איזה מבט מסוים אליו, עכשיו ראיתי משהו, אבל המסתורים כאילו לא נחשפו לגמרי. עכשיו, זה קשור בתופעה של חזרות, שבן אדם אז הוא חוזר בו. כי היום אמרתי כך, סיפרתי לכם פעם קודמת, שבעבודת גמר שלי, שיטה של גאונים שהרייבד בשישה מקומות הסביר אותה והפך אותה שלוש פעמים את ההסברים שלו. השיעורים של הרב סולובייצ'יק ככה נראו. תמיד להתבונן מחדש, תמיד עוד נקודת מבט, עוד זווית. כן, למי שלא מאמין לי, תלכו לעל התשובה ותראו את שלושת הדרשות הראשונות, הם על אותה הלכה ברמב״ם, על כל אחד שיעור של שעתיים עם דגשים אחרים. כלומר, שהוא היה יכול לעשות את זה גם באותו שיעור. הסבר כזה, עכשיו, זה בעיקר בא כשאתה לא רק, כאמור, מקווה, כמו שאתה לא רק אומר מה על פני השטח, אתה צולל פנימה, ואתה מנסה לרדת לרבדים העמוקים יותר, אז למטה יש כל מיני אבנים מטובות, יש כל מיני אלמוגים, ישוניות, ואתה מתחיל לגלות כל מיני דברים. זה בעיקר כשאתה חי בעולם החידוש, אתה לא רק חוזר על דברים, אלא אתה מנסה לחפש ניסוחים חדשים לפתרון של בעיות. עכשיו, הרייבד חי בתודעה כזאת. ולכן, אחד מהתופעות שמאוד בולטות בכתבי הרייבד זה שהדברים לא סגורים. והזכרתי בפעם קודמת שבעל המאור, הוא עורך את הספר, הספר נערך, הוא סוגר אותו, כאילו שומר את הכתבים אצלו עד שנות חייו האחרונות, ואז שהכל מגובש וערוך יפה, אז הוא יכול להגיש לנו את ההוגה ככה אפויה. כשאתה קורא רייבד, התחושה היא שאני נוסע איתו, וכשהוא חוזר בו אין לו שום בעיה, כי כל רעיון רק נכון לשעתו. כביכול, אם אתה מכירים קצת על תורות של פופר, על המדע, פופר אומר שרעיון מדעי זה רעיון שמעמידים אותו להפרחה, ורעיון הופך להיות מדעי כשלא הצליחו להפריך אותו, והוא פשוט מחכה שיפריכו אותו. במשהו כזה חי הרייבד. כלומר, אני אומר, ואני אחכה, ולכן אני אספר לכם התופעה המדהימה בכתבי הרייבד, אותו שאני גם מביא אותנו אחרי זה לבעל המאור, ושהרייבד בלי שום בעיה היה משנה את כל מה שהוא כתב. אספר לכם על חידה ביבליוגרפית שיש לנו משני חיבורים של הרייבד, שלקח זמן עד שהצליחו לעמוד על הסוד של הדבר, ואחרי ששמו לב ראו שזה נמצא גם בכתבים אחרים. יש לרייבד ספר שנקרא בעלי הנפש, ספר שנכתב על הלכות תארת המשפחה נידה, וכשלומדים את יורדי הלכות נידה זה אחד מהספרים המכוננים שעוסקים בהם, ועל הספר הזה יש השגות של בעל המאור. אז אני חייב לכם אחרי זה לעבור ליריבות הבלתי נגמרת בינו לבין בעל המאור. ובעל המאור כותב נגדו כל מיני השגות. והנה, כשאתה פותח את בעלי הנפש ואתה משווה אותו למה שבעל המאור כותב, לא מעט פעמים כתוב אותו דבר. מה קרה פה? מה, בעל המאור משיג על הרייבד והרייבד כתוב בו אותו דבר? דרך אגב, אני מכיר גם דוגמה כזאת ברמב״ם, שהרייבד כותב בהשגה מה שכתוב ברמב״ם. אז כאן הסוד נגלה כשהתחילו להיכנס לעולם של כתבי היד של החיבור. ויש יהודי, לצערי את המהדורה הזו בישיבה, יהודי בשם הרב בוקוולד, שהוא רב בבני ברק, שהוציא לאור את בעלי הנפש מהדורה חדשה על פי כתבי יד. מה שבעצם התברר משם, שהייתה לרייבד שיטה ספרותית, שהוא כתב מהדורה כמה של הספר, ובעל המאור כתב את ההשגות שלו על מהדורה כמה. עכשיו, כשהרייבד ראה את ההשגה של בעל המאור, אם היא נראתה לו, אתם יודעים מה הוא עשה? העתיק אותה לתוך הספר שלו. הייתה לו שיטה כזאת שהוא היה עושה כאילו כוכביות, תעתיקו אותו פנימה. בעל המאור, מה הוא חושב עליו אנחנו יודעים, ועוד נדבר על זה יותר היום. הוא אין עוד דעה טובה עליו, הוא יכול להתכסח איתו ראש בו, ואני אומר, בן אדם צודק, ענייני לגמרי, הוא מקבל את זה. וככה הרב בוקוולד במהדורה שם חשף ארבע מהדורות של רייבד. אתה יודע מה זה ארבע מהדורות? שאתה כל הזמן מה עושה? כל הזמן מתחדש, שואל מחדש, משנה דעתך 180 מעלות מהקצה אל הקצה. אם אתם חושבים שזה רק בבעלי הנפש, טעות בידכם. יש לרייבד פירוש של מסכת קינים. האמת היא ששם הוא שם לב התופעה בפעם הראשונה. זה קודם כל הקשר בין בעלי הנפש ומסכת קינים הוא ברור. מי מביא כן? יולדת. הוא מתעניין כאילו בדינים של יולדות. עכשיו מסכת קינים הוא משלב בתוכו גם קודשים וגם גם תארות, כאילו כל הכוח שאתה ראי, כל ה... רק תיתנו לרב ראים להגיד שהוא בקודשים, נכון? אבא שלי, תנו לו קצת תארות זרעים, הוא מבסוט, כאילו חבל על הזמן. זה כל הכוח שם יוצא לאור, כן? וגם שם אותה תופעה, בעל המור כתב נגדו השגות על הפירוש, ובדפוס הרבה פעמים זה כתוב אותו דבר, וגם שם רק כתבי יד של של הפירוש נתנו את ההצצה הזאת, שהיו שם שלבים, אבל עכשיו תמינו באיזשהו מקום, מצד אחד אני אומר לכם, תראה איזה יופי הרייבד לקח את דברי בעל המור בלי שום בעיה, כלומר זה מנהם שיודע להתווכח עניינית, ומצד שני בסופו של דבר זה שם קצת את בעל המור ללאג וכלס, קצת, כן? כי הוא לא מבין מה בעל המור רוצה, כאילו מה... הוא אפילו לא מודה לו שלקחתי, הוא לקח את זה ממנו. כן? עכשיו, בפירוש לבבא קמא, תדעו גם יש כבר דברים כאלה. כן? יש שם כל מיני קטעים שאתה רואה, הם נכתבו אחר כך. עכשיו, קצת שהדברים גם יהיו יותר מדויקים. למדנו פה בשעתו על המהדורות של הרמב״ם. זוכרים? מהדורה קמא, מהדורה בתרא? כל הדוגמה של חיה ובהמה. היום אתה בשיעור גמרא השתמשתי בזה, שכן, מי שכבר לומד את הסוגיה של עוף וגבינה יודע שאחד מההסברים הרווחים הוא שזה על רקע שעוף הוא דרבנן, ואז יהיה למה השאלה שמתעוררת בראשונים, מה קרה לחיה? הרבה מאוד ראשונים אומרים, הוא הדין לחיה. אתה הולך לרמב״ם, הרמב״ם מבדיל בין עוף לחיה, מצד שני הרמב״ם עצמו כותב שחיה היא דרבנן, אז הרב קפח אומר, זה המהדורות. אבל אצל הרמב״ם גם יש מהדורות, אז זה לא באותה עצמה ואותו היקף כמו הרייבד, זה לא אותה תופעה, למרות שבשניהם יש מהדורות. אני רוצה להסביר את העניין הזה. אצל הרמב״ם הוא יותר דומה למקווה שהזכרתי קודם, באיזה מובן? הוא חוזר בו, אבל השיטה היא לא חזרות. כלומר הרמב״ם הייתה לו שיטת לימוד יסודית מסודרת, גם במסגרתה בן אדם משנה דעתו בימי חייו, אבל כעיקרון מסגרת החיבור נשתמרה. כלומר אם דיברנו על המהדורות של משנה תורה שיש לנו היום את האוטוגרף, ויש שם כ-800 חזרות, אם זה הרבה או קצת אני לא יודע, זה כמובן צריך לעניין של אחוזים, אבל מסגרת החיבור לא השתנתה אף פעם, נשאר אותו חיבור. צריך פה להחליף מילה, שם מילה. זוכרים את הדוגמה של בשר חיה בחלב? את המילה חיה תחליף במילה ש, בסדר? לא, החיבור אבל אותו חיבור, כן? אבא שלי כדמות חכם, גם אבא שלי הוא מקווה, תדעו, הוא יודע, יש לו בראש כל התורה כולה מנותחת ניתוח אנליטי, כל בראש, כן? מברכות עד מוקצים, ככה יושב לו טוב בראש. אבל בגלל שהניתוחים יסודיים הוא בדרך כלל היסוד אותו דבר, אני יכול לספר, כשאני למדתי אצלו שבת, אז אני איכשהו לפני השיעורים הצלחתי לקחת מהמחזור הקודם, מישהו הביא לי את הדפים שהוא חילק דפי מקורות, ולא, לא, הם לא היו לפניו, הוא לא שמר אותם, והוא הולך לתת מראה מקומות לשיעור הבא. למה הוא אז לא היה מדפיסים דפים? הוא אומר בעל פה ככה, טוב, שיעור הבא אתה מקריא לך איזה רשימה כזאת. אז הוא התחיל להקריא את הרשימה, לפני היה הדף שלו מפעם קודמת, זה היה בדיוק מהזיכרון אותו דף, כאילו הדברים חוזרים לעצמם באופן בסיסי. מה הוא היה עושה כשהוא היה לומד בבקה מפעם חמישית? אז הוא היה מוצא איזה ספר חדש שיצא לו, עוד איזה ראשון, אז הוא היה תמיד יושב עליו ומבסוט, כאילו, אבל כעקרון הדברים חוזרים לעצמם, כי הוא תמיד הלך ליסודות, והניתוחים היו סודיים. כן, זה, השיטה היא לא לחזור בך. עכשיו, זה לא אומר שהוא לא חוזר בו, כן? זה לא השיטה. התחושה היא שזה יציב, סולידי. תמיד חכם ככה, יציב, מוצע, כן? יושב על הקרקע חזק, כן? הייתי פעם באיזה אירוע איתו, בניו יורק, ציינו 30 שנה כשהיה ראש ישיבה, אז ראינו אותו כאילו לפני כולם כזה, סטיש כזה, אז שאלו אותו אם הוא שינה את דעתו על דברים מהותיים בחיים במהלך ימי חייו. אז התשובה שלו הוא היה חופנית, הוא אמר, כך הוא אמר, תראו, אין אדם שלא משנה את דעתו. בצד שני, אם אתה משנה את דעתך כל הזמן על דברים מהותיים, אז סתם, אתה אדם בלי חוט שדרה. אז שיניתי את דעתי בדברים לא מהותיים, ככה הוא התבטא, כן? וזהו, גם הרמב״ם בגדול כזה. זה לא רמב״ם, והחיבור שנכתב ממשיך להיות אותו חיבור עם שינויים, כן? פה מילה, שם מילה, פה החליף שיטה. אתה קורא רייבד, התחושה היא שהשיטה היא לחזור בך. כאילו, השיטה היא להגיד היום מה שנראה היום, ולדעת שזה נכון להיום, ובטח מחר יהיה משהו אחר. זה השיטה. השיטה היא מעיין. השיטה היא שזה הולך להשתנות. השיטה היא שהספר היום, אני לא שומר על המסגרת, תראו את השיטה הזאת. פעם כתבתי ככה, עכשיו אני מכניס עוד קטע. זה הולך החיבור נראה, הוא כל הזמן מיד. אם יש עוד חכם מבין הראשונים שמדמיין משהו כזה, זה תוספות ריד. מכירים את התוספות ריד? לצערי על המסכתות שלמד, הוא לא כל כך היה, אבל לא כך למדו אותו השנה. זה חכם, הוא בעל תוספות שנמצא באזור גיאוגרפי מיוחד. אז הוא בעל תוספות במובן שהוא חלק מהעולם שלהם, אבל הוא שונה מהם. הוא חי באיטליה. והתוספות ריד, יש לו איזה 4 מהדורות לכל פירוש, וכל הזמן חוזר בו, וכל הזמן תוקף את עצמו. כאילו כל מה שאמרתי זה שטויות וכו'. עכשיו, אותו דבר גם הרייבד. כותב וחוזר בו, כותב וחוזר בו. וזה כבר משהו שונה לגמרי מהמהדורות של הרמב״ם. זה עולם אחר. זה לא רק מספר המהדורות, זה בעיקר שאין יציבות לכתבים. הכתבים מראש נועדו להיות ניידים, הם בעצם יחתמו ביום אותו. אז אפשר לחתום את הדברים. שזה נוגע גם לעוד שתי תכונות, שדרך אגב כל זה גם נכון לרב סולובייצ'יק, שזו. כל רעיון בשיעור נכון להיום. מחר אני אחשוב משהו חדש. הוא אף פעם לא מחזר, שתדעו, אף פעם. היה אסור, זה היה מילה מגונה למחזר אצלו. הסתכל בסיכום משנה שעברה, רגע, עכשיו אני צריך ללמוד. שזה בא לידי ביטוי גם בעוד שתי תכונות שבולטות באנשים שמחדשים. האחד, אולי זה ישמע לכם קצת קטנוני, אבל כן, זה הקנאות לעובדה שזה שלי. תחושה, הייתי אומר, כלשון הגמרא בקידושין, רבא שם אומר על הפסוק בתהילים א', כי אם בתורת השם חפצו בתורתו יגיע יומם ולילה, מעיקר התורת השם הוא בסוף בתורתו, אז מה רבא אומר? שאם שמי חכם לומד תורה הוא קונה אותה, הופך להיות שלו. יש ברייבד לא מעט ביטויים שרואים את הקנאות הזאת שזה שלי. אז אני אקריא לכם דוגמה. בסדר, יש אולי דוגמה שאני קצת אפרט לגביה, שאולי גם תיתן לכם דוגמה, מה מתכוונים שהוא חידש, או שהוא פתח נושאים, כן, שהוא, לא אתם פעם עסוקה, פרק שלישי? ככה, אוקיי, בקצרה, בסדר, אני לא רוצה לבלבל יותר מדי, אבל בכל זאת, זה טוב וטוב איזושהי דוגמה. המשנה בסוכה פרק שלישי בנויה לפי סדר 4 המינים, שביעת הפסולים של כולם, ומתחילה בלולב, עוברת להדס, ערבה ואתרוג, נכון? מתחילה בענפים ואז היא גומרת בפרי באתרוג, ואחד מהפסולים שחוזרים על עצמם בכל הענפים זה כתום, לולב הכתום, הדס הכתום. עכשיו יש המשנה באותו פרק שעוסקת בשאלה של כמה מינים צריך לקחת. רבי עקיבא, השיטה שלו היא אחד מכל אחד, זאת אומרת זה הגיוני, מספיק הדף, כמו שאתרוג אחד, בולב אחד, מספיק. לעומת זאת, הדעת רבי ישמעאל היא שצריך מערבות והדסים לקחת יותר. כן, בערבות מבינים איך, כתוב בתורה בלשון רבים, הרבה נחל, אבל מה עם הדסים? לא נלמד את העניין, אבל בתחומיקה, באותה משנה מופיע שאפשר לקחת שניים כתומים ואחד לא כתום. עכשיו, כל הראשונים שואלים, רגע, לפני משנה אחת אמרת שהדס הכתום מהדין שלו פסול, פתאום אתה אומר שאפשר לקחת שניים כתומים? מה זה? שאלה שהריף שואל אותה, הרמב״ם. עכשיו הם רואים, קודם אמרתי, מעל פני השטח הם רואים כיותר, כן? יותר. יש סתירה בין המשניות, משניות חולקות נקרא לזה, והיות וההלכה כמשנה שומרת הדס הכתום פסול, אז צריך לקחת שלושה לא כתומים. חשיבה פשוטה, כן, זה דברים שמופיעים בריף. בא הרייבד, והקטע הזה הוא כל כך אוהב אותו, זה אחד מהדברים שהוא אומר עליהם בהשגות, שזה ברוח הקודש, תדעו. הוא הלך לירושלמי והלך לספרה ובדק את המקבילות של המקור, והציע איזושהי הצעה חדשה שהכתום שמדובר בשני המשניות זה לא אותו כתום. רייבד אומר, מצד אחד שאומר כתום אתה יכול לדבר על הבת של ההדס שהראש שלו נחתך, זה הכתום של המשנה, הדס הכתום פסול, כמו לולב הכתום, הלך לו התיומת, הלך לו הראש. אבל הוא אומר מעבר לזה, איך ההדס גדל, הוא גדל כשיח, והיות וההדס נקרא בתורה ענף עץ אבות. אומר רייבד, השאלה שנדונה בשאלת הכתום במשנה השנייה, והוא מכריח על פי דיון בירושלמי ועל פי המקבילה בספרה, זה מדובר על השאלה האם אפשר לקחת בד אחד או אם צריך לקחת ענף שלם שהוא עם כל הבדים שיוצאים ממנו. כשמדברים על שאתה יכול לקחת כתוב, הכוונה, אתה לא צריך לקחת שיח הדסים איתך. עכשיו, אם זה ישמע לכם משונה, אולי ראיתם פעם את המילים של התימנים שלוקחים הרבה הדסים, 63 הדסים, ראיתם פעם תימני תחול הכותל בחול המועד, סתם מומלט, בלי קשר למה שאני אומר, מקום טוב להיות בכותל, ושם תוכלו לראות הרבה עדות, ותימנים עוטפים עם המון המון הדסים המקפידים, שרק שלושה היו משולשים, כל השאר יכולים להיות פסולים. אבל הרעיון שם כאילו לוקח, הייתי אומר ככה, הוא לוקח משהו שעל פני השטח נהיה אותו דבר, כתוב 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 כתוב, נכון? כתוב כתוב, כאילו פרויקט השוט היה מוצא את שניהם, זה כנראה אותו דבר, זה החשיבה טרום רייבדית. מה רייבד עושה כאן? הוא מתבונן עליהם מקבילות וחושב, הוא מציע שהפרשנות של כל אחד מדובר על כתום אחר, והוא מתלהב מהרעיון הזה, חבל על הזמן, כאילו שתדעו, זה... בוא נמצא לכם את הרוח הקודש הזה ברמב"ם, בסדר? רק שנייה. כן, בוא אני אקריא לכם את זה, הנה. רק שנייה. טוב, באמת אני לא מוצא את זה פה. טוב, אני בעל חוב שלכם. בכל מקרה, זה אופייני לגישה של הרייבד. תשימו לב למהפכה שהוא עשה כאן, הוא שינה את כל דין כתום. כאילו, רק שנייה, בוא נמצא את זה ברמב"ם. איפה פה יש הדסים? הנה, סליחה, הרמב"ם כותב, וענף עץ אבות אמרו בתר הוא הדס שעליו חופין את היצוג, עוד שהיו שלושה עלים או יותר על כן מגבול אחד, אבל אם היו שני עלים בשווה זה כנגד זה, ועלי השלישי למעלה אין זה אבות, אבל נקרא הדס שוטה. או, זה פה, הנה, אני מצאתי, מצאתי. זה פרק ח'. סליחה, הפוך, רק אני אתקן טעות שעשיתי קודם. בגלל הסתירה בין המשניות, הריף והרמב"ם הכשירו כתוב. בסדר? אני קורא לכם את הרמב"ם. הדס שנקטם ראשו כשר. למה הוא כשר? כתוב במשנה שהוא פסול. בגלל המשנה של רבי ישמעאל, הפוך. בגלל הסתירה הם הכשירו כתוב. הדס שנקטם ראשו כשר. כך כותב הרמב"ם. כותב על זה הרייבד. אמר אברהם, כבר הופיע רוח הקודש בבית מדרשנו מכמה שנים, והעלינו שהוא פסול כסתם משנתנו. ודברי רבי טרפון, שאמר אפילו שלושתם כתומים כשרים, עניין אחר הוא, ולא שנקטם ראשו. והכל ברור בחיבורנו, הכוונה הלכות לולב של הרייבד, מקום הניחו לי מן השמיים. ככה מדבר חכם של חידוש, אבל תבינו שיש פה שני גורמים. א', הגורם הזה שיש לי רוח הקודש, תראו, כאילו הוא לוקח בעיה ישנה ופותר אותה בצורה חדשה. לכן לא צריך להתפלא, קורא לכם, שכשבעל המאור חוזר על הרעיון הזה במאור הקטן, אז מה הרייבד מתפוצץ עליו? ולמה כיסה מי הוא המפרש? הוא כבר נודע מכמה שנים כי אני הוא המפרש. ומתוך הירושלמי נתברר לי, הוא כבר הכל מחובר יפה יפה בחיבור הלכות לולב שחיברתי. זה רייבד, אני אומר מילה לדבר הזה. זו קנאות לעובדה שזה ותורתו זה שלי. כי הרוח הקודש נגלה אליי. שתדעו לכם שהקנאות הזאת היא קנאות שגם הייתה בעולם של בריסק. ותדעו מה היה החטא הכי חמור בבריסק? מה שנקרא ביידיש, תגן ונטרן. יודעים מה זה? לגנוב דברי תורה. מה זה לגנוב דברי תורה? שאתה מפרסם חידושי תורה של חכם אחד בשם עצמך. אני לא אלאה אתכם בכל הסיפורים שאני מכיר, אבל זה סבא שלי, אדם שהיה גונב תורה, הוא היה מאוס, כאילו היה תת אדם, כאילו ממש גזלן, כן? כאילו בדם התמצית שלך אתה מחדש חידוש והוא לוקח לך אותו, כן? זה היה כאילו בזוי בצורה שקשה לתאר. כן, כשהרב סולובייצ'יק היה בארץ בשנת 35, הוא אמר שיעורים בהרבה מקומות. אחד מהשיעורים שהוא אמר, מישהו התפיס אותו תחת השם של עצמו באיזה ביטאון תורני בארץ. אבא שלו שמע מזה, אז הוא מהר שלח מאמר עם הדברי תורה בשם אומרו באיזה ביטאון תורני, והוא כתב בדברי המבוא, בני היה בארץ ישראל, אמר שיעור, והנה פלויני אלמויני התפיס את זה תחת שמו, ואני בא להעמיד דברים על דיוקה, מי חידש? והוא כותב ככה, שזה נגד דין תורה ונגד מידת היושר האנושי. זה לא מוסרי, אז הוא רק שזה אסור, כן? זה מאפיין מאוד אנשים של חידוש, שתדעו. כאילו, התודעה שמפעמת, שזה אני. והדבר הנוסף, שגם מאוד בולט פה, וזה גם דינמית בבריסק, שתדעו, כמו שהם לא ממשו אותו, זה האיום שזה מאיים על היציבות של מסורת הפסק. זה שתבינו את אחרי התיקון. את הרמב״ם רייבד הזה, מי מות הגאונים עד הרמב״ם כולם מכשירים הדס כתום. פתאום בא איזה חכם, קורא מחדש את הגמרה על פי הירושלמי, על פי הספרה, ויש לו רוח הקודש, ומה הוא מספר לכולם? שהדס הכתום פסול. הוא מערער על 500 שנות הבנה של הגמרא, הוא מערער על הקשרות של דלת מינים של אנשים. עכשיו אני לא יודע כמה היה להם הדסים וכמה זה היה נפוץ, אין לי מושג, אבל דבר אחד ברור, הוא מזעזע את אמות הסיפים. ולכל המהלך הזה של המאה ה-12 שאנחנו הרייבד הוא חלק ממנו, זה מהלך שכולו מזעזע את אמות הסיפים. פתאום היכולת של הריף לסכם את ההלכה, הרמב"ם מסכם את ההלכה, אתה מתברר שכל נושא סגור נפתח. ומאמנו פה על רבינו תם, זוכרים את זה? רואים מאוד דומים. אתם רוצים דוגמה מהשיעור שלי היום? מחקתי את זה כבר. תני אגרה, עוף וגבינה נאכלים באפיקורן? מה תוספות אומרים? והעולם נהגו שלא אוכלים גבינה אחרי עוף. אולי הם חושבים שההלכה, כמאן דאמר, עוף דאורייתא. מה בעצם אומרים? יש גמרא אחת מפורשת שכתוב שעוף מותר, נכון? אז לכאורה, זה צריך לכתוב בספר שלך? אני חושב. למד היום את הרמב״ם, ואחד מהתלמידים שלי אמר, לדעתי דבר נכון. הרמב״ם כאילו מציע שיטה לא הגיונית כל כך באגרה. שזה רק גבינה ואחריו אוף, זה לא אוף ואחריו גבינה. קצת קשה להסביר את הסברה של הדבר הזה. אבל דבר אחד הוא אמר, הרמב״ם רק פסק את מה שמפורש בגמרא, ולא היתר אחד יותר מזה. כלומר, מבחינת הרמב״ם, אם זה כתוב, זה כתוב. הייתי אומר, הוא נתקע עם זה. כל מי שלומד בשר וחלב יודע שהרמב״ם בעד פקל. כאילו הרמב״ם לא רוצה שבן אדם ילך לאוכל צהריים, יום אחד יגיד, היום היה עוף ככה, מחר היה בשר ככה. הרמב״ם רוצה שכל מה שנקרא בשר, יהיה לו אותו דין. כך הוא מסביר את הגזירות. פתאום הגר"א מדבר שפה אחרת, אבל הרמב״ם נתקע עם הגמרא הזאת. איך הוא נתקע איתה? כתוב, מה אני אעשה? אז הוא כתב רק את מה שכתוב. אז חיה, למרות שהגיוני שחיה גם, כי הוא דרבנן, חיה הוא עשר. למה לא כתוב? אסור. כי הוא אוהב פקל. הוא רוצה שהדרבנן גם יהיה אסור, כמו הדאורייתא. זה צורת החשיבה שלו. ותראו מה עשו פה התוספות. אמרו, אין בעיה, לא עושים כמו האגרא. הלוואי שהרמב״ם היה יכול לדבר ככה. לא עושים כמו האגרא, למה לא עושים כמו האגרא? כי יש איזו דעה, שבדרך אגב לא כתובה בשום מקום, שאוף, הוא דאורייתא, יאללה, זה אגרא, הגמרא היא חולקת על אגרא, הלכה כגמרא אחרת. תוספות כאילו אומרים, העמך ביטאו את מה שאמרתי לכם ברמב״ם, כפקל. ומה העמך ביטאו? אוף, כמו בשר, נקודה. זה בגדול הדברים, אבל זה רק תוספות יודעים להגיד. שיש גמרא מפורשת ואתה לא כותב אותה, אתה אומר, נו, זה, כי יש דעה אחרת שלא נמצאת בשום מקום. כן? תמידים, זה תוספות. רמב״ם כאילו, זה יצאים, ופתאום באים החכמים החדשים האלה, והכל נהיה, הכל נפתח. חשבת שהדס כתום כשר, טעות, הדס כתום הוא פסול, חשבת ככה, לא יהיה ככה. כשדיברנו איך פחדו לדבר עם רבנו תם, זוכרים את זה? מאיפה הוא ישלוף לך איזה גמרא שמשנה את הסיפור? לא ידעת מאיפה זה בא לך, כאילו, אתה מתאר לך, לא, זה פחד פחדים האיש הזה. אבל זה, תבינו, זה מאיים על באיזשהו מקום, על המסורת. עכשיו, רבנו תם עצמו, אני יכול להגיד בכתביו כשיטה, היה צורפתי במובן שהוא ניסה לקיים את המנהג. הוא כאילו ריסן את הכוח, אז רבנו תם מתבטא בהתכתבות שיש לו בשוט ספר הישר, שאני לא אהבתי את התקיעות, ולמרות זאת לא יעשתי לשנות שום דבר, כי לא משנים מנהגים. טוב, קצת שינה שם, לא נורא. כן, אבל הוא שינה שם, הוא הוסיף שתי קולות, כי הוא לא אהב את המנהג. אבל יש שם איזה מעין מערכת מרסנת, אבל יש פה דינמית. אתה יכול להגיד, העולם של סבא שלי לא טוב, זה לא טוב. אבל שאתה חי בעולם של היותר רצוף, אותו עולם ישן של גאונים, שהרייבד לא שהוא ממוטט אותו, הוא לא נזקק אליו. הוא יותר יציב. זה, כפי שהסברנו פעם קודמת, מה שהרתיח את דמו של מי? של הרמב"ן. כאילו, עומד הרמב"ן מול התופעה הזאת, ומצד אחד הוא חלק ממנה, והוא נפעם מהם. הרמב"ן לומד כמו כל הגדולים של המאה ה-12, מצד שני, הרמב"ן אומר, אי אפשר לתת למסורת ההלכה ככה להתפרק. חייבים להגן על הריף, חייבים כמה שיותר. זה בא ממקום, מה שמיוחד ברמב"ן הוא, שהרמב"ן מגן על הריף באמצעות שפה של הרייבד. כמו הרמב"ן למדן, כמו כל הלמדנים האלה. אבל הוא כאילו בתפיסת עולמו, הוא לא רוצה שתהיה הנגזרת הזאת. עכשיו, הבריסקאים, האמת, עשו אותו דבר. גם בריסק פותח כל דיון סגור, ובריסק, אתם יודעים מה היה הפתרון שלהם? הם לא עסקו בפסק. שלום. בית, מה הם עשו? הם החמירו על עצמם. כאילו, תבינו, למה הם מחמירים? הם לא נתנו ללמדנות למוטט את הישן, רק להוסיף עליו. הם את ההבדל? לא להחליף אותו. רק אני אעשה עוד קצת, עוד קצת. אני אחמיר עוד קצת, כאילו, זה בא מאוד לפירת שמיים. אבל כל המאפיינים האלה הם מאפיינים מאוד מאוד חזקים של שיטות חידוש. כולם התגלמו באישיותו של הרייבד. הוא החדשן, הוא יש לו רוח הקודש, הוא רואה דברים שאף אחד אחר לא ראה, הוא מאיים על מסורת הפסק, הוא קנאי לרעיונות של עצמו, הוא כל הזמן, הוא סוג של טורבו כזה, כל הזמן המנוע עובד, וכאמור, מתי העת שלו הכי מושחזת, כותבת הכי טוב, שיש מישהו על הכוונת. והמישהו הזה יכול להיות הריף, המישהו הזה יכול להיות הרמב״ם, והמישהו הזה, אם הוא קוראים לו זרחיה, הוא בצרות, כן? כי נגדו הוא מוציא את כל הארסנל, הוא הכי מחמם אותו. אמרתי לכם בפעם קודמת שיש לי תחושה שהוא הכי מחמם אותו כי הוא הכי דומה לו. אז קראתי עוד פעם את המאמר של דוד שלי, חיים סולובייצ'יק על הרייבד, הוא כותב את זה במאמר, שהוא הכי מתחמם ממנו כי הוא הכי מזכיר לו את עצמו, והוא כאילו עושה את זה הכי רע, כן? כן, זה הכי רע שאתה עושה את זה, כמעט עושה את זה לא נכון, זה כמו שכנר, ישמע כנר אחר מזייף, זה יותר יעצבן אותו מאשר מישהו שהוא לא כנר, כן? אתה מתעצבן כאילו, וכאן יש להם היסטוריה של פולמוסים. כלומר, זה שתי דמויות שהם ראש בראש. הזכרנו את הבעלי הנפש, הזכרנו את הכינים, הכתוב שם, דיברנו על הפעם קודמת, ואני חייב לכם תיקון, אורי דרבן אותי לבדוק את זה. בדקנו באוצר החוכמה ומצאנו את המהדורה הישנה של הכתוב שם של הרב חסידה, לא היה שם שום דבר באטבש. אז אולי אני, יש לי דמיונות ואני זוכר לא טוב. אז אורי, חזרתי וחברתי על כל הספר, זה לא נמצא שם. אז אני כנראה טעיתי. בסדר, אז אני מתקן את הטעות הזאת. אבל בכתוב שם, אני ממליץ לכם קצת לעבור על זה, תוכלו לראות, כל הזמן הוא מואשם שהוא כמו הצרפתים, הוא מואשם שהוא גונב לו תורות, הוא מואשם שהוא טועה, הוא מואשם שהוא מטעה. הסגנון הוא מאוד מאוד חריף, והקונטרס בהידיעה שבו הכל מוצף ועולה, זה הכתב הפולמוס הכי חריף בכל הספרות שלי הראשונים שהגיע לידינו, זה אותו קונטרס דברי ריבות, שפה נאמר עליו איזה שני מילים, וגם נקריא משהו מתוכו, כי בתוך הקונטרס בין היתה הם התווכחו גם על הסגנון של הפולמוס, כן, ואני אפרט קצת. הקונטרס הזה, למדנו אותו, לפחות אצלי בשיעור, קראו אותו בפנים, כן.
אגב, אתה מדבר עכשיו, פולמוס בין רייבד ובעל המור?
זה חליפת מכתבים בין הרייבד לבין הרזה. בסדר? זה קונטרס שאני למדתי אותו השנה עם התלמידים שלי בחורף, כשלמדנו את הסוגיה של הילך. כי אחד מהנושאים שהם מתווכחים, בוא נראה מה אתם קצת זוכים במציא הזה, אם יש הילך בפיקדון או במלווה. זוכרים את השאלה הזאת? אני חוזר. מה זה הילך? אדם תובע את חברו כסף, והוא מודה ואומר כך, והביא לו את הכסף. עכשיו, אנחנו בשעתו ראינו שם מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, האם הילך הוא נאמר רק באדם שמשלם במקום, או האם הילך גם נאמר באדם שיש בידו חפץ של השני, הוא שומר. יש דעה בראשונים, דעה דומיננטית, רווחת, שכל פיקדון עכשיו הילך. למה? כי החפץ בכל מקום שהוא נמצא הוא בבעלותו של מי? הוא שייך למפקיד. אדם פיזית הוא צריך להביא לו את זה, אבל זה שלא. ומה זאת בהלוואה? הרי כשאדם נותן כסף ללווה, המלווה נותן כסף ללווה, הכסף הופך להיות של הלווה, עכשיו הוא יחזיר לו כסף אחר. הנושא הזה, האם בהילך, האם כל פיקדון מוגדר כהילך או לא, הוא אחד מהנושאים שבעל המור והרייבד מתווכחים עליו בקונטרס דברי הריבות. והם מתווכחים שם גם על כמה ראיות, מרחת בבא קמה, שמתווכחים על הפרשנות שלו. הגמרא שם בפרויקט השו"ת, המילה הילך מופיע. פרויקט השו"ת תמצא אותו. אבל האם זה אותו הילך של... הילך, זוכרים את השאלה שמתעוררת פה? מה אומרת תת הלימוד של החידושים? שלא כל מה שנראה על פני השטח הוא באמת ככה. גם רב חיים אמר אותו דבר, תבדוק את הדינים, אל תבדוק רק, נכון? כאילו רבנים שלא מדברים רב חיימית, לא מדברים בריס, כתוב כך, כתוב אותו דבר, מה אתה מבלבל לי את המוח? אתה אומר שזה דברים שונים, אבל כשרב חיים יכול להיות כתוב אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. עכשיו צריך לדעת, זה לא רק אצל הרייבית, גם אצל בעל המאור, זאת השיטה, אמרנו, הם קרובים. יש לבעל המאור ספר נפלא, במתודולוגיה תלמודית, שנקרא ספר הצבא. שם הוא נותן כללים לפרשנות טקסטואלית של הגמרא. והרמב"ן כתב על זה השגות. זה נתפס בחידושי הרמב"ן על הש"ס. אחד מהכללים הוא שיכול להיות כתוב אותו מילה בשתי גמרות, ואין להם אותו פירוש. זה אחד מהכללים. כתוב אילך, אבל זה אחד מהנושאים. וכדרכם שתלמידי חכמים גדולים, מעניין לעניין באותו עניין, אז הם הולכים ומתחילים להתווכח בכלל, חוץ מהילך הם מתווכחים גם על מודה במקצת. ועל עירוב פרשיות, אם אתם זוכרים משהו מזה מאחורך, והטונים מתחילים לעלות ממכתב למכתב, כשהקונטס עצמו, חלקים ממנו, החלקים ההלכתיים בלבד, נתפסו בשתם קובצת במציע דף צדיחת. כי בתוך הוויכוח נכנס השאלה של הסוגיה של רמי ברחמה של הפרות, כמה פרות, כאילו, האם אני אומר את זה בצורה פשוטה, מה נושא הוויכוח? האם שבועת שומרים זקוקה גם להודעה במקצת? כן, הדעה הרווחת בראשונים, מי שזוכר, במציע קצת חזורה, טוב שיש לנו את השיעור הזה.
האם שבועת שומרים מה?
האם שבועת שומרים זקוקה להודעה במקצת, או אפילו יהיה חייב כופר בכל. אז הדעה הרווחת בראשונים מבדילה בין לאדם לבין ינסו. הדעה הרווחת בראשונים היא שבלאדם השומר יהיה פטור. למה? הוא אומר, אני לא שומר בכלל, אבל בין ינסו יהיה חייב אפילו אם הוא כופר בכל. אפילו אם הוא אומר שכל הפיקדון נאנס, וההסבר המאוד יפה ופשוט הוא, שבין ינסו הוא מודה שהוא שומר. ברגע שהוא מודה שהוא שומר, אז יש סיבה להשביע אותו. ולאדם הוא אומר שאני לא שומר. למה אומר את זה במקצת? למה צריך להודע במקצת במלווה? כי אם אתה כופר בכל, אתה אומר, אני לא לווה. אבל אם אתה מודה במקצת, אתה מודה שאתה לווה. עכשיו, בשומר, אפשר להיות שומר גם בכופר בכל. במלווה, גם בפרט, אם פרט, אתה כבר לא לווה. אתה לא לווה, אז אפשר לדבר איתך. כאילו, בנאנצור, לא החזרת, בפרטי, החזרת, נכון? ולכן, זו הדעה הרווחת. ויש ראשונים, שזה גם בתוספות דבבא קמא קוף זין, גם שם בדברי הריבות, שאומרים, צריך מועד במקצת גם בשבועת שומרים. וככה זה מגיע גם לעירוב פרשיות. כי איפה מופיע מועדה במקצת? בפרשה של שומרים. הם מתווכחים, הם מתווכחים, ושתם קובצת הוא פרסם רק את הקטעים ההלכתיים. אבל הקונטרס כלל גם, בדרך כלל כל מכתב כלל בתוכו איזה עמוד שלם של דברי פתיחה. הרי הראשונים כשהם כותבים, בוא נגיד משהו על האנשים שימי הביניים, נתן להם תחושה אסתטית בכלל על החיים. מישהו מכם פעם היה באירופה? רואים מהסגנון בנייה מערים אירופיות שזה לא רק פונקציונלי, זה לא רק שלי איפה לגור. אני גר בבית פונקציונלי לגמרי, אתה מכיר, בקבלן בנה טרומי, כאילו פלטות של בטון שצופו אבן בצורה מאוד לא אסתטית אצלו במפעל. אחרי זה היות והוא רוצה לבנות בנייה בחוסת איכותית, אז הוא שם בידוד, כי הטרומי הרי אין לו בידוד טוב, בונים בבלוקים, יש בידוד. אז הוא עושה עוד שכבת בידוד, שם גבס, מנה יחסית בזול, הרבה בתים מהר, סך הכל הבית מחזיק בעמד, עוד הגבס עוד לא התפרק, וסבבה, שותים בכוס חד פעמית. כן, אנחנו כאילו fast food, זה רעיון של אנשים פונקציונליים, תן לי מהר קלוריות בלי לבזבז זמן. אבל האנשים של הימי הביניים הם אנשים עם אסתטיקה, שכוס זה כוס, בבית זה בית. והייתי בפראג לפני שנתיים לראות כאילו איך מצחצחים את העמוד אבן של הבית, כאילו זה משהו לראות, כן? ואוכל זה, ארוחה זה ארוחה, אוכלים לאט ובכיף ומדברים, וכשהם כותבים גם הם כותבים יפה. הם אחד מהיום מהדברים הצערי שיש לבני תורה זה הם קצת הלגים בשפה העברית, אין להם מספיק שפה עשירה, לא כותבים יפה, לא רואים בזה ערך. וכשאתה קורא ראשונים, חבל על הזמן, איזה כתיבה יפה, איזה ביטויים, איזה אסתטיקה, שימוש במילים ומטבעות לשון מקראיות, כאילו זה יפהפה כל כך. ולקונטרס הזה כמעט לכל מכתב היה עמוד שלם של פתיח, בין היתר הפתיחים האלה הם גם חלקו מחמאות אחד לשני, וכשמתווכחים על זה צועקים. כאילו אם אני יכול לחשוב על איזה דימוי, הגמרא, עוד פעם גמרא בקידושין, אפילו הרב ותלמידו, אב ובנו שעוסקים בתורה, נעשים אויבים זה את זה. כאילו בישיבה פה קצת חסר לי אנשים שלא יש שצועקים אחד על השני באמצע סדר. אני זוכר כתמיד איזה צעקות, כאילו כל היצר נכנסת, אבל בסופו של דבר אוהבים זה את זה. למה? כי חותרים למטרה משותפת של האמת. אבל הם גם חולקים מחמאות, ובאיזשהו שלב שהמחמאות הן קצת מוגזמות, מתחיל גם דיון על עצם הסגנון. ומתחיל דיון למה אתה כותב ככה וככה. בעל המור כותב, זה הרב קפח פרסם את הכל בתשובות ופסקים לרייבד מסימן למד זי נדמה לי עד מ"ג. פתוח אצלך? כן, נדמה לי שזה סימן למד זי. שנייה, אופס, רק שנייה. זה מתחיל עוד לפני כן, זה מתחיל בלמד וב, בסדר? מלמד וב עד מ"ג, ותשובות ופסקים של הרייבד. הרב קפח פרסם ספר של תשובות של הרייבד, זה יקרא תשובות ופסקים של הרייבד, זה בהוצאת מוסד הרב קוק. ספר מאוד חשוב, נמצא בפרויקט השוט. אני זוכר כשהוא לא היה בדפוס, ואני, הנפש שלי יצא שיהיה לי את הספר הזה. יש לי את הרבה, קראתי אותו בחלוץ ספרים משומשת, כאילו הייתי צד שם ספרים. היום כבר המוסד הרב קוק מפרסמים הכל מחדש, פרויקט השוט שינה את זה, חתאי ואלה ספרים. אבל עד שהסקתי תוספתא כפשוטה, וואו, כאילו לזרעים לא היה בדפוס.
ליברמן,
שהייתי תלמיד ישיבת הסדר, לא היה בדפוס ליברמן לזרעים. פרסמו אותו פעם ראשונה בשנות ה-50, וזהו, אין אותה. שמצאתי אותו בחנות ספרים משומשת, כי זה היה חלק מהכיף שלי. בסדר? זה לא עלי כך הרבה, אבל היום זה לא בעיה להשיג את זה. בכל מקרה, תראו מה כותב בעל המאור במכתב למד חד. זה כאילו הפעם השנייה שהוא כותב. ואתה החכם, מה ייתן לך ומה יוסיף לך, כי תכתוב עליי מרורות ותשלחם לו אוהביך הכובשים והמטמינים אותם. כנראה הוא מתאר שהרייבד עשה קמפיין נגדו, מסע שלם, שלח פשקיבילים. זה הגמול תחת שכיבדתיך ולא שחבבתיך, כי רשקינתיך ושבבתיך וששתיך. את רואי זה עברית, זה הכל פסוק ביחזקאל למתת. ואני בראשית דבריי עשיתי עצמי כאחד מקטני תלמידיך, ואתה לקחת הדברים כפשוטן וחרשת על גבי, גם ביטוי מקרי, והערכת למעניתך, ולא ידעת כי לשוני עת סופר כאחד מסופרי ארציך, ולמה אבלה ואשחית ואמחה שם הידי מספרך אשר כתבת. ואני מחלה את פני בורא ניב שפתיים שיברה לך ולנו, שומעים את הקיצה, שיברה לך ולנו לב טהור, ויחדש בקרבנו רוח נכון לבחור לשון ערומים ושפה בורה תורה ונקייה להפליא עצה ולהגדיל תושייה. ותראו מה עוני הרייבד, תשובה מאוד מחוכמת. קודם כל הוא אומר ככה: כל דוד ידוד וכל ראה ירוע וכל אח יומה האח, אחרי אשר הפך דודי וראי אליי עורף ולא פנים, ומי גבר כמו ישחית הודו והדרו ברוע לבבו להפריד מרעיו המתכבד ממנו ומתכבדים בו כמוני היום. שפה הוא מגדיר את עצמו, אמרתי לך שפעם קודמת, זה ההגדרה הכי טובה של ההרגש הזה שקוראים לו רייבד. הנה חוכמתי מרתיחתני, כשאני מתחיל לדבר בלימוד הלבה מתפרצת. ככה זה, כאילו אתם יודעים מה זה היה להיות בשיעורים של הרב סולובייצ'יק, איזה פחד. אנשים היו רועדים, אני מכיר אנשים שלא יכלו לאכול לפני השיעור כי הם היו מקיים מרוב פחד. כאילו הפחד היה כשהוא מחפש קורבן, שקראת הגמרא, אנשים היו מתכופפים, היו יושבים אחרי עמוד. מישהו אמר לי פעם, ישבתי בשורה אחורית ולפניי כולם התכופפו לקשור נעליים, פתאום הייתי חשוף. כאילו לא, זה קשה לתאר. לפעמים הוא היה מתפוצץ לאנשים בצעקות, כאילו הוא היה באמצע מחשבות עמוקות, בעיקר הוא היה צועק כשמישהו אמר משהו טיפשי בשיעור. כאילו חוכמתי מרתיחת לי, אני לא ברותח. למה רב רם יש לו את זה, נכון? יש לו את זה, כאילו אני לא ברותחת, תבונתי לא מניחת לי. תבינו גם בלנן שחושב בלימוד, אני רוצה שתבינו למה זה שייך לחדשנים, זה לא סתם אופי. כי החדשנים, המוח שלהם צריך לעבוד בלי הפסקה. הרב סולובייצ'יק, הכוח שלו לא היה בהתמדה, הוא היה בריכוז עמוק, על כושר ריכוז מדהים. הוא היה כאילו שוקע, יש, הוא בשיעור היה עוצר את השיעור הרבה פעמים, יושב ככה, יש לי תמונה מי שרוצה במחשב, והוא חצי שעה יושב בשיעור וחושב, כי הייתה איזה מתח, למה הוא יגיע? כי עוד פעם, זה, אין פרויקט, זה לא כתוב בשביל מקום, כאילו החכמים האלה, התבונה לא עוזבת אותם, כל הזמן אתה חושב, אתה כל הזמן שקוע בלימוד. ואם שלטני, תראו את הביטוי הנפלא הזה, כי יורה רותחת מעלה אשן, לא פחות מזה, בחמתי ואש עברתי וריח שבני הפכת לחלבנה וכאלה רבות. עכשיו תראו מה הוא כותב על הסגנון, והבנתם מה אני חושב על הסגנון, לא צריך להיעלב מזה. כאילו מזוכר איתי ערך השיעורים של הרב בויר, הרב בויר גם היה כזה, כאילו אולי שאלו אנשים שלמדו בצורה חוץ ממני, וואו, הוא היה יורד על אנשים בשיעור וצועק עליהם. שהשנה אחת למדתי אצלו ספר שמות, זה היה תפשין מגים אני חושב, והרב מידן היה בא לכל השיעורים וקבוע, הוא מציע איזה משהו, והרב בויר היה יורד עליו, כאילו צועק עליו, יעקב, איזה שטויות אתה. ושבוע אחרי זה הוא היה בא עוד פעם, הוא לא נעלב מזה אף פעם, זה היה צגע כאן קצת, וזה, זה היה בשיעור, כאילו זה לא אישי, לא שהוא באמת חושב שהרב יעקב מידן הוא חליל עתיקש, לא, בכלל לא, כן? זה היה הרב בויר, זה כי הרב בויר בלי זה הוא לא הרב בויר, הוא היה המותג שלו, כאילו. אוקיי, תראו מה הוא ממשיך. אל אלוהים יודע וישראל הוא ידע, אם באף אם בחימה, אם לריב אם למלחמה דיברתי עד הנה. אל יושיעני היום הזה, הוא נשבע, מה הוא נשבע? אם לא מאשר איתיך בוחר במנהגי הספרדים. הוא אומר זה סגנון דיבור, מה הסגנון של הספרדים? שהם אוהבים זה לזה ובהיווכחם על דבר תורה נראים כאויבים זה לזה. אמרתי אם זה הסגנון, אם זה היריב שלי, הרי הוא ספרדי בעל המור, נכון? גם אני אנסנו אילך בתורתם אם לא. ויכתוב אליך איגרת אהבים ואמרי אגבים ואמרי שעשועים משתעשע עמך, וחס ושלום שלא היה בדבר ביזיון, ועד נאמן על כל אלה החכם אוהבינו, כשולחי האיגרת הראשונה על ידו הריתי עלו, ביקשתי ממנו לפייס ממך שלא יקשה בעיניך כל מה שתראה בה, כי אני רוצה להתנהג ממך מנהג הספרדים, ואני יודע כי לא עבר ממצוותי ולא שכח, כל זה לא שווה לי. ותכתוב עליה, עכשיו תראה מה הוא כותב, אני דיברתי כמוך, הייתי בטוח שתבין, ומה מתברר? תראה מה אתה מגיב. ותכתוב עליה ביזיונות, כי נחמסו הקוויה ונגלו שולי התחת אשר כיפדתי את שלך, ואסיינה על כתפיי, ואינדנה עטרות לי, ואינדנה עדי, ועדנה עדי, עוד קראתני בתוכה ממשל משלים, ועשיתיני, ותראו מה הוא אומר, מה אתה עשית לי? כי משחק בקוביה, ואוחזי העיניים, וסדן הריחיים יסוב על צירו כל היום, ואינו הולך לא לפנים ולא לאחור, והכל אלה נאמן על הידין, אם זזתי מחיבתך, ואם ששנה לבבי מאהבתך ולא נימה, למה? כי אמרתי, למה אני לא נלפתי ממך? כי אמרתי, דרכו לדבר כן, על מנהג ספרד, בחריצות הלשון, גם אני שניתי לפי דבריך כמעט חריצות. במקום לא יצאתי מדברי רבותינו בשעה שהיו מציבים זה עם זה, שהרי רבא אמר לרב שימי מבלי לב ולא התכוון לבזותו, אלא שאמר לו מבלי כוונת הלב וכו'. זה בעצם אומר, זה סגנון ספרותי. אבל תראו מה הוא אומר, מה מתברר? ואני ככה, זה מה יקרא את זה, אמרתי עליך, כי מבלי כוונת הלב תעשה עמי מלחמה, ואני כמה ישנות עוררתי מעיניי, תשמעו את הביטוי הזה, דווקא טוב שלא לדלג על זה. גם זה מאפיין חכמים של טורבו, של חידוש, של חוכמה, תראו מה זה. כמה, זה הבן דוד, הדוד שלך שדיברתי עליו, אמרתי לו שהזכרתי אותו בשיעור, היה מבסוט, אמר זה גם נכון. ואני כמה ישנות עוררתי מעיניי, וכמה מאכלות הסרחתי שלא אכלתי אותם ואיתם על עסקי התורה. כאילו שהרייבד מתכוונן על נושא, הוא לא אוכל, הוא לא ישן, כאילו הוא שקוע בתורה לגמרי. וחלבי ודמי וכליותיי ולב שמתי אליה, וכן אני חר בעיניכם לא תשיגני מכמת הלב. אבל עכשיו תראו מה קורה. ואשר כתבתי בכתבי השכחת את רדה, לא כתב סימן ידוע כי מילה זרה וכו'. אבל תראה מה הוא אומר, ואתה הפכת אותו על עצמך, את עודקה אמרת, ויד עמידה שביעית וחוץ מכלי אומנותך באמת על עניין אחר כתבתים, מפני שאתה מחזיק במחלוקת. ואמרו לי עליך שלא תודע על האמת, ובאמת הוא ברור ימידה הקשר שאני רואה בך. ועל כל אלה, לא הייתי בין הקוט המקוט הגדולות אשר הקיטני בלשונך. עכשיו תראו מה הוא אומר לו, מה עשית לי. ביזיתני, ביישתני, קיללתני, עשיתני אפיקורס, מגלה פנים בתורה, מבזה את רבותיי, קראתני שועל, וכן היא חכם בעיניי, הוא גדולה מזו, מה העלבון הכי גדול בימי הביניים, נגיד לבן אדם? עשיתני אישה. ואני פטור מקריאת שמע מדברי תורה, כי איני יודע לדבר. וכל זה על עניין אשקלוניות שהייתי טועה בו בעיניך ושם הכיוונתי בו יותר מעיניך. עכשיו הייתי מתנחם והייתי תולה עדיין למרות כל הביזיונות האלה את הכל במנהג ספרד בחרוצי חרוצים אשר בם. אבל מה קרה? אני כבר לא יכול לתת לך את הלימוד זכות הזאת. למה? כי אם אתה נעלב כנראה שגם אתה מתכוון להעליב. זה מה שאתה. עכשיו הרייבד מחצית הקנה, לולי כי נתתני עובר מתעבר ותחשבני לא אויב לך. הנה אתה לא נותן לי קרדיט שזה ספרותי, ואמרת כי תבלע ותשחית שם ידיד בספרי אשר כתבתי, ולכן ידעתי כי משורשי חמת לבך ועוז קצפך דיברת, ואתה יודע עליי פיך עד להשחית וכו' וכו'. כן, זה פה הם מתווכים גם על הסגנון. האמת שההמשך של הקונטרס הוא נפלא, בא למורו בכל כך ענבה, פורש מהפיקוח באיזשהו שלב. זה כאילו המכתב האחרון, נקריא לכם אותו. בא למורו, דרך אגב, במכתב הבא, כותב לו, אני לא יודע על מה אתה אומר על מנהגי ספרד, אף פעם לא שמעתי על זה. כאילו, אני אקריא לכם את זה, זה סימן מם. תשובת הרב זרחיה, אוקיי? אומר הרב זרחיה, אני קורא... שנייה. כן, כותב הרב זרחיה במכתב הבא, ואתה אני מזנב בקצת תלונותיך, וחלילה לי מלעשות זאת, כי לא שועל קראתיך ולא אישה עשיתיך, מעולם לא עשיתי איש ולא אישה. ובואו ראה למי מברכים 100 ברכות בכל יום, ומנהגי ספרד שאמרת לא ראיתים ולא שמעתים מעולם, שישיבו רעה תחת טובה וקלון תחת כבוד. הוא לא מכיר את זה. כן, כש פרופסור טשמה בספר שלו על בעל המאור, הוא רוצה לומר ביסודו של דבר שזה ויכוח כאילו בין תרבויות שונות, כאילו כל הזמן הספרד, פרובנס, כאילו אני לא יודע לומר לגמרי, ודבר אחד ברור לי, שאני זכיתי להכיר חכמים, אתם זוכים להכיר את הרב ראם אולי, שהם הם, הם, הם לא ברו תחת, הם, יש לי אדם מתח גבוה. המתח הגבוה גם אומר שהם משחררים את חרצובות לשונם. זה אומר שהם לא אנשים נחמדים או טובים, זה לא אומר את זה. אני יכול להגיד לי מה כן צריך להיזהר. צריך להיזהר מלחקות את הסגנון שלהם בלי העוצמה שלהם. כלומר, אם אתה רק יודע, הרב ראם לימד אותי להגיד מילים חריפות, אבל אין לך את התסיסה שלו, אז מזה תיזהרו, כן? כאילו, תהיו תוססים, ואז אפשר להגיד את הדבר הזה. יכול להיות, כי הקונטרס נגמר, סתם זה מאוד יפה, אבל... כי הרייבד גומר אותו לא כל כך יפה, אני חייב להגיד. הרייבד אומר, אני אקריא לכם. שמחתי על תשובותיך, זה סימן ממה אלף. אשר נדמת לבן לוי המחזר בבית הגרנות והמשתדל בשדה בעל הבית ללקט לקט שקחה ופאה ומעשר אני, אך לא השבחה דבר עליהם מטוב הדרע שאיני רוצה להחזיק במחלוקת עם שכנגדי ולא עם פחות ממני. שלום, זה הסוף של ויכוח. פרייבד, בעל המאור במכתב הבא, אומר לו כל כך יפה, אמנם חזר הלוי בבית הגרנות ויקר מקראו חלקת השדה לבועז ויתנו לו לקט שקחה.
מי כתב את ההערה הזאת? גם כאן לא
הרב קפח כתב את זה. גם כבד כיבדו מעשה ראשון, ואז הוא עושה פה לקט שקחה ופאה, והוא גומר את הוויכוח ככה. אמר בעל הבית ללוי, רגזת ושחקת ואין נחת. תראו איך נתן לי מעשה, הרי הוא לוי, וכמה כיבדה הוא כבוד גדול, הוא יצא מליבו כאשר יצא מפיו. וירא הלוי כי רב חילו, כי הכי כביר מצא ידו, ויברך בעל הבית על מתנותיו ועל כבודו, ואמר כל החי שלום. אוקיי, זה האיש. זה, ניסיתי היום קצת לסרטט בפניכם את העולם של החדשנים, את העולם של התלמידי החכמים הבוערים מהתורה ששלהבת יא יוקדת בתוכם. כאמור יש גם מקווה, בסדר? אני למדתי אצל מקווה בעיקר, ויש גם מעיינות ויש גם סופות וסערות. כשאני זכיתי להיות איזה סבא שלי, הוא כבר היה רגוע, כאילו אני לא ראיתי אותו ככה צועק על אנשים.
שיהיה פרד
גם הרב ראם נרגע קצת, כן, אני מכיר את הרב ראם אז שאני בן 7 והוא בן 15 בערך, בסדר? הוא עבר כמה דברים, הוא לא היה אותו דבר, זה נכון. אבל כן, יש אנשים סוערים, יש, הרייבד הוא מגדולי הסוערים בעולמם של ראשונים, אתם מבינים כמה אני אוהב אותו, כן? כאילו, לפעמים קשה לי הסגנון הזה, גם הרב ראם, אני זה לא הסגנון שלי. אבל הם אנשים עם כוח עצום, עם עוצמות, הם משאירים חותם. ואין ספק שהרייבד הוא מעמודים של הפרשנות של השס עד היום, כאמור לא דרך הכתבים שלו, שרובם לא הגיעו אלינו, אלא דרך קטלוניה. אז אנחנו צריכים להשלים עוד איזה משפט על פורנץ, ולפנות את המבט, זה בעיקר פעם הבאה לקטלוניה. עכשיו, מה עוד יש לנו בפורנץ עדיין לרמת 112? אז בשבוע הקודם דיברנו על האיתו, ומשהו על רבנות המילונים. רבנות המילוניל חי במאה ה-12 גם כן, והוא כתב פירוש גדול על הריף. ופה סביב הדמות של רבי יונתן בעיקר מדגישים שני דברים. אחד זה שלפי מיטב ידיעתי הוא הראשון שיכתוב ישירות על הריף את הפירושים שלו, כי תבינו הרייבד כתב השגות על הריף, בעל המאור אמרנו כתב על השס והצמיד לריף, רבי יונתן כותב על הריף. וכבר דיברנו פה, ולכן אני לא ארחיב בזה יותר מדי, מה פשר המעבר לריף, זה המעבר לספרים הקצרים, הריף החליף את הגמרה, דיברנו על זה כבר פה כבר כמה פעמים. הדבר השני שרבי יונתן נודע בעולם שמו, זה העובדה שהוא מתכתב עם הרמב״ם. יש מכתבים ממנו לבין הרמב״ם, וכבר דיברנו על המאפיין הפרובנצלי הזה, של ההתפתחות לעולמות שמחוץ לפרובנס, הספיגה של תרבויות שונות, ורבי יונתן מסמל את זה. ב-113 בפרובנס יש לנו לא מעט חיבורים שגם רובם עבדו, רק שתדעו, ורק נחשפו בשנים האחרונות. כאילו תורתה של פרובנס במובן מסוים היא תורה שהלכה לאיבוד, נשאר בחיים רק מה שהספרדים שמרו עליו, בוא נאמר את זה ככה. ההשגות על הריף, כל מה שהכתב סביב הריף כאילו איכשהו שרד, ובעיקר הבעל המור שורד, כי מי ממשיך לעסוק בו? הרמב"ן. כאילו בעל המור שורד בזכות הרמב"ן, חידושי הרייבד שורדים בזכות הרמב"ן, חד וחלק. כתוב שם, הרמב"ן לא כותב אלא כתוב שם, הוא לא כך שורד, כאילו הכתוב שם די נעלם, הודפס עכשיו. זה מה שקורה לרוב הספרות של פרובנס. רוב הספרות של פרובנס, כאילו במאמר הוא של דוד שלי, הוא מדבר על זה בין היתר, שכל חבל ארץ שגלה, אז הוא גלה עם תורתו למקום אחר. נגיד, מראשי ספרד גולים לאימפריה העות'מאנית. יהודי אשכנז עוברים למזרח אירופה, כשהם מגורשים ממנה. יהודי פרובנס, אין לפרובנס המשך. כאילו פרובנס עלתה, הייתה מתאור ונעלמה, וירש אותו מקום שספג את התורה שלו לתוכו והמשיך אותה. כאילו במובן הזה קטלוניה ממשיכה חלק מהדברים של פרובנס וכאילו בלעה אותה, וככה התורה של פרובנס די הלכה לאיבוד. וכך גם כל החיבורים, אני אגיד לכם שמות, ורובם נמצאים כבר בספרייה של הישיבה, חלקם נתפסו בסדרת ספרים שנקראת שיטת הקדמונים. כאילו במדף של הראשונים זה המדף הכי גבוה, צריך סולם להגיע אליו. תראו כמה זה חושבים את הספרנים שזה מעניין מישהו פה. אז זה ספר המכתם של רבי דוד הנרבוני, זה ספר ההשלמה של רבינו משולם שגם מכתב המאה ה-13, זה ספר המניג שגם די, של הרבן היחי. נכתבו כל מיני חיבורים, חלקם סביב הריף, הרבה מצטטים רייבד, לא כולם. רוב החיבורים הלכו לאיבוד, זה כולל גם חכם שאפשר לראות בעצם את החותם של פרובנס שהוא מוכר לכולנו, וזה המאירי. מאירי שחי בסוף המאה ה-13, תחילת המאה ה-14. מאירי נפטר ב-1310. בית הבחירה, שאולי היום כל אחד פה שמע עליו, מחזיק ממנו, זה חיבור שניהלה מן העין ורק נודע במאה ה-20. אין ממנו רושם בתוך הזרם של הדיון ההלכתי לדורותיו, נגיד זה בצורה של החזון איש, הוא לא נמצא בבית יוסף. ולכן תדעו שלגבי המאירי, בוא קצת נאפיין אותו, יש גם חילוקי דעות, כאילו האם להכיל אותו בתוך עולם הלמדנות. קודם כל מרב שלמה פישר, פעם שמעתי מי זה? הוא תמיד חכם מאוד גדול, ש גם אני שמעתי ממנו חבורות, גם הרב רעים למה שמע ממנו חבורות, היה ממש חי כמו איזה פרוש, היה נמצא בבית רק בשבתות, מראשון עד חמישי הוא היה הולך לאיזה חדר בפנימיה של איטרי ולומד כל היום. בשנים האחרונות הוא דיין בבית הדין הרבני הגדול, הוא אח של הדיין פישר הרייבט של העדה החרדית, ובישראל ינקה פישר כתוב על כל הקרוזים של הבדץ, זה הוא אח שלו. ובניגוד לאח שלו הרב שלמה פישר, חוץ מלהיות גאון בכל חדרי התורה, הוא גם דרשן גדול, יש לו גם פילוסופיה, הוא בקי בחוכמות, כאילו באמת יהודי שמאוד יוצא דופן. רב שלמה פישר הוא מאוד חזונישניק, מאוד ככה בתפיסת עולם, שאינו שומעים ממנו חבורות. מי שרוצה לראות את החבורות שלו להתפסו בשם שנקרא בית ישי, אז הוא אין מאירי אצלו. למה? חזוני שאהב ללכת על מה שהתקבל. ואם המאירי מחוץ לא היה בזרם, הוא לא מעניין אותו, כמו שכתבי יד לא מעניין את החזוני, מה שהתקדש בדפוס וילנה. פעם שהייתי בשיעורים של סבא שלי, הוא התבטא, מישהו ציטט מאירי בכיתה, והוא התבטא שהמאירי הוא לא ראשון, הוא אחרון. אני רוצה להסביר את שני הדברים. כמו את הפילוסופיה של החזוני, תוכלו היום לקרוא יותר טוב, יצא לאור ספר עכשיו שלם על החזוני, מחקר ראשון רציני עליו של בני בראון והוצאת מגנס, והוא שמנסה לסרטט את התפיסת עולם, את הדמות, והוא ראה אותו כאבי החרדיות העכשווית, ובעיקר כמי שמנסה לשמר את המסורות וכאילו לשים איזה חומה מול הרוחות שבאות מבחוץ. כלומר האוטונומיה של ההלכה הוא בא לידי ביטוי במה שזרם בזרם המרכזי, וכך כאילו הוא חרץ את גורל פרובנס. ספר שרק פתאום מוצאים בכתב יד, הוא לא מעניין. האם זה אומר שהרב שלמה פישר או החזוני שהיו מתנגדים לכל ממצא מכתב יד? אני מניח שלא. אני לא יודע לגמרי את כל הפילוסופיה שלהם. אני יכול להגיד, מצאו חידושי הרייבד על משהו, אולי הם יסמכו, כי הרייבד הוא דמות שנמצא בזרם, אבל דמות של אדם שלם שהיה בחוץ, הם חוששים לזה. העולם של סבא שלי, הטענה שהוא אחרון, הוא בא במקום אחר. אחד המאפיינים הבולטים של המאירי זה העובדה שהמאירי הוא יותר סקמן. ואנחנו הולכים עוד מעט, דיברנו גם בעלי התוספות, חמאה 13 מסכמים את המאה 12, אם כבר לא יוצרים. בקטלוניה אנחנו נראה, אחד מהדברים הנפלאים בקטלוניה זה שהמאה 13 נהיה יצירתית. זה פלא, איך אפשר, אבל נדבר על זה. כאילו, מאה 13 ברוב המקומות מסכמים את מה שחידשו במאה 12. כאילו, מאה 12 היא מזעזעת את כל המערכת. מאה 13 הם פשוט צריכים עכשיו לעבד, להקל, צריכים לחכות 6 שעות, נכון? צריכים מאה שלמה להקל. המאירי יותר מסכם, יש לו גם תוספות. עכשיו לסכם זה כבר להיות בחוץ לדיון הסוער, זה להיות כביכול מה? אחרון, אתה אחרי הדיון, ובמובן הזה כאילו הוא לא כך התפעל מהמאירי. האמת היא שהמאירי הוא גם סכמן, אבל גם יש בו דברים מקוריים, בעיקר כי פרובנס הלכה לאיבוד, יש פה חכם שנותן לנו בבת על פרובנס. וגם המאירי יש מקומות שאתה רואה את החדשנות שלו. בעיקר אני רוצה לדבר איתכם על שני תחומים. אחד זה ספר שהיום למדתי ממנו קטע בשיעור גמרא, מגן אבות. זה ספר שיש לו קטע גם בבשר בחלב, על גבינה, על אוף ואחריו גבינה. הוא בא להגן על מנהג פרובנס. הרקע לכתיבת הספר הוא, נדבר בפעם הבאה על הרמב"ן ועל קטלוניה. הרמב"ן היה הרב הגדול שהעמיד בית מדרש שלם, כאילו הוא היה נתפס כגדול מכולם. ואחרי שהוא עוזב את אירופה ועובר לארץ ישראל, התלמידים שלו מתחילים להיות נפוצים לכל עבר, וכמו הרב נריה שמקים ישיבות בכל מקום, הם מתחילים להפיץ את תורת הרמב"ן, ובין היתר הם נכנסים להתכתשויות או למחלוקות עם מנהגים מקומיים, וחלק מהם מגיעים לפרובנס והם מערערים על כל מיני מנהגים פרובנציאליים שלא עולים בקנה אחד עם תורות של הרמב"ן. למשל אחד מהם הוא בפרובנס לא אוכלים גבינה אחרי אוף בלי לחכות שש שעות, והרמב"ן בחידושיו על הש"ס אומר שהיות ואוף הוא דרבנן אז מותר גם אוף אחרי זה גבינה לאכול מיד, נכון? היום היה אוף, לפי הרמב"ן עכשיו מותר לשתות קפה פה בשיעור, היה הרמב"ן, נכון? המאירי כותב ספר מגן אבות עם 24 עניינים, שהוא ספר פולמוס שמטרתו להגן על מנהגי פרובנס נגד הביקורת של תלמידי הרמב"ן, ושם מתגלה מאירי מאוד מעניין. זאת האמת, חיבור מאוד יפה. השני, מה שיקלת אותה, כתב ספר למאירי, סליחה?
מגן אבות זה פירוש
זה נכון, אבל יש כמה מגן אבות, זה שם מוצלח, שם אותו פשוט מ... אתה יודע מאיפה. יש, זה מאוד מתאים כשם לספר של אמירי, הוא מגן על האבות של פרובנס, המנהגי פרובנס. מושי גלברטל כתב ספר שלם על על אמירי גם כמפגש עם חוכמה ועל פרובנס בכלל, ואני יכול להגיד לכם שאחד מהקטעים הכי נידונים בספרות של מחקר על היחס לגויים הוא סביב משפט ידוע של אמירי, שאמירי, כן, אמירי אומר שהאומות הגדורות בנימוסים הם לא הגויים שהגמרא דיברה עליהם. וכתב הזה יעקב כץ, פרופסור רובה חנה לו, וכתבו הזה רבים על היחס של המאירי לנצרות, לעולם שסביבו. אלו דברים של מאירי, בזה אנחנו מבחינתי היום נגמור את פרובנס, ופעם הבאה בעזרת השם נעבור לקטלוניה כשננסה לסרטט את דמות יוקנו של הרמב"ן, עד כמה שאני אצליח. מי שמתעניין ברמב"ן, יצא עליו לאור לפני כשלוש שנים ספר של מושי קלברטל שנקרא דרך האמת, ספר מעולה, שיש שם גם קצת תיאור של החידושים. מבחינת כאילו מיקום, הרמב"ן ייקח אותנו לרשב"א, לריטב"א, ר"ן, ואז אנחנו מתחילים להגיע לקראת הסגירה של תקופת הראשונים, בעזרת השם בשבוע הבא.